אנחנו היום בחדר ה-39 בהיכל היום יום, יום שלישי, כ"ח טבת, תשע"ג. פותח בשיעורי היום, שיעורים, חומש, נמצאים אנחנו בפרשת וארא, ביום שלישי, אז יש שלישי עם פירוש רש"י. תהילים, כ"ח בחודש, אומרים מפרק קל"ה עד וכולל פרק קל"ט. ותניא, ביום הזה מסיימים את פרק י"ד. התניא, מהמילה ובזה יובן, עד סיום הפרק שמסתיים במילים תהי צדיק. הפתגם היומי הוא פתגם מאוד קצר, ניתן את הרקע לדברים. הפתגם הזה במקורו מופיע ברשימות יומן שהרבי כתב, דברים שהוא שמע מחמיב, מהרבי הקודם, בחודש סיוון תפריש צדיק א'. מה הרקע מדובר? מסופר שבזמן האדמו"ר השלישי, הרבי עצמך צדק, היו אז הרבה מאוד צרות, הלשנות והטרדות מהמשכילים. המשכילים רצו לעקור לגמרי את הגישה של אמונה תמימה בתורת ישראל, רצו לעקור את החינוך הזך שמחנכים ילדי ישראל לתורה ויהדות אותנטית, והם טענו שהילדים לא לומדים את הליבה של אז ולא... וכולי, והפריע להם מאוד שההנהגה של הרב עצמך צדק, ההשפעה שלו היא הייתה מאוד מאוד גדולה וחזקה על כל תפוצות ישראל ועל כל החוגים, אז לכן הם נתנו כובד משקל גדול נגד הרב עצמך צדק. אבל יש שם תיאור מאוד מאוד מרתק, יש קונטרס כזה שנקרא הרבי עצמך צדק ותנועת ההשכלה. זה כמה עשרות דפים שמתאר בצורה... מאוד מאוד מפורטת את כל המהלך ההשתלשלות הדברים, איך הם המשכילים שלחו בצורה סמויה, מרגלים, לחדור ממש לתוך המעוז של בתי החסידים, של הרבי בעצמו, ולעקוב אחרי הלימוד שלהם. סתם מעניין, יש שם הביטוי שאחד המשכילים שנשלח הרבי, הוא היה נוכח בהתוועדות של הרבי עצמך צדק ושמע שתי מאמרי חסידות ו... הוא היה בכזה שוק מהעמקות של הדברים, שמתואר שמה שכשהוא חזר חזרה לחבריו המשכילים, הוא אמר שההשכלה שלנו, לעומת ההשכלה שלו, אז אצלנו השכל שלנו זה שטות גמור לעומת השכל שלו. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד התפעל מהעמקות של הדבר, אבל זה מאוד מאוד הפריע להם, וזה גרם להלשנה מאוד קשה, והשלטונות של רוסיה, שהושפעו מהלשנה ומההתעסקות של המשכילים עם השרים, שרי המלוכה וכדומה, אז הם באמת בפועל ניסו להתערב בחינוך של ילדי ישראל. ניסו להתערב בתכנים שמלמדים את ילדי ישראל. והרבי עצמך צדק עמד במסירות נפש גדולה בכל התקופה ההיא, ובסופו של דבר הגזירה ברוך השם התבטלה. סביב כל הסיפור הזה, שזה אחד הסיפורים המאוד מיוחדים ו... עצמתיים ולא קלים בתקופת הנשיאות של הרב עצמך צדק. מהסיפור הזה מביא הרבי במהלך לוח היום-יום שלושה פתגמים מפוזרים במקומות שונים. יש לנו את הפתגם הנוכחי בכ"ח טבת, שזה פעם ראשונה בלוח היום-יום, בהמשך עוד כמה חודשים בפתגם של ח' אלול, וגם אחר כך בפתגם של כ"ג מר חשוון. בשלושת הימים הללו הרבי מביא כל מיני היבטים שקשורים ל... מאורע הזה של המלחמה של הרבי עצמך צדק מול תנועת ההשכלה. בפתגמים הבאים שאנחנו נלמד בזאת השם בחטא אלול, יש שם פתגם שמסביר בזכות מה הוא הצליח בסופו של דבר, ובקווגים ולחשבן יש שם פתגם שמסביר, מספר כמה פעמים אסרו אותו, תוך כדי הדבר, הרבי עצמך צדק נסע לפטרבורג, והיה דיונים וויכוחים, והוא נאסר כמה פעמים על ידי הממשלה סביב, כי הם כעסו עליו. כל פנים, הרבי עצמך צדק כתב חיבור, ועל החיבור הזה הפתגם הנוכחי. נקרא שורה 2, נתעכב יותר. כתוב ככה, בספר החקירה, בסוגריים דרך אמונה לעצמך צדק הנתפס, יש ספר של הרבי עצמך צדק שהוא נקרא בשם ספר החקירה. הרבי נתן לו שם ספר החקירה, רק המדפיס בהוצאה... הראשונה שהספר יצא, אז המוציא לאור נתן לזה שם אחר, דרך אמונה. בפועל, שתי השמות נשארו. נשאר גם השם דרך אמונה שהמוציא לאור נתן, נשאר גם השם, שבעצם זה השם שהרבי קרא לו ספר החקירה. הספר החקירה, דרך אמונה על הצמח צדק הנתפס, אז בספר הזה כותב הרבי, חסרים הרבה הגהות. זאת אומרת, הספר הוא לא מושלם עד הסוף, חסרים שם הרבה הגהות. מה עניינו של הספר, מה תוכנו, ולמה הרבי צמח צדק חיבר את הספר? זה מופיע כאן ככה. הרב הצמח צדק חיברו, הרבי הצמח צדק חיבר את הספר הזה, ביחס עם נסיעותיו לפטרבורג. בעקבות זה שהרבי הצמח צדק נסע לפטרבורג, אז הוא שמה היה צריך להתעסק במה? היו הרבה ויכוחים בדיונים סביב אמונה בהשם וכולי, אז הרבי הצמח צדק ששם היה צריך לענות על כמה שאלות בעניינים האלו. היה צריך לענות על שאלות בנושאים האלה, אז הוא חיבר ספר שלם שמכיל את ההתייחסות לכל הנושא הזה. עכשיו, האמת שהספר הזה, כפי שהוא לפנינו, הוא מכיל לא רק את מה שנאמר באותה ועידה בפטרבורג. הוועידה היא הייתה בשנת אפריש ג' והרבי הצמח צדק בספר הזה, במשך הזמן, הוא הוסיף עוד ועוד, מה שנקרא, עיבה את הספר בעוד מאוד עניינים ופרטים ופרקים, והספר הוא בפועל הרבה יותר גדול ממה שהיה בו מלכתחילה. ולמרות שהיהודי, החסידים רגילים וככה מחנכים, שההתייחסות לאלוקות צריכה להיות באמונה פשוטה, ואילו בספר שם יש כל מיני הסברים והוכחות על ההנהגה האלוקית ועל התחדשות העולם על ידי הבורא וכולי, למרות שהעיקר זה אמונה פשוטה, אבל שם היה, כמו שהרבי כותב בפתח דבר לספר, הרבי כותב ככה, היה הכרח והוראת שעה, היה פשוט צורך הכרחי לתת הסברים הגיוניים, בגלל שאותם משכילים והדעות הכוזבות שלהם, הכל לקחת בשכל ובהבנה, אז הרבי הצמח צדק רצה להראות להם שגם בעולם השכל יש לדבר הזה הכרח, ולכן הוא הוריד עניינים ומושגים שהם בעצם ביסודותם ענייני אמונה גבוהים, אבל בכל זאת הוא הוריד את הכל בענייני שכל ומופתים ברורים. בסיום הדבר, כשאנחנו מנסים לחשוב, זה פתגם יפה וחשוב, אבל למה הפתגם הזה נכנס דווקא פה בכ"ח טבת? מה הקשר לכ"ח טבת? נדבר על זה, במיוחד שאנחנו הזכרנו קודם שהרבי פיזר את הנושאים הקשורים לאותה מאורע בכמה פעמים והיום יום. למה בכ"ח טבת דווקא הכניס את זה? אז אין הסבר ברור, אבל מה שנקרא בדרך אפשר לכאורה, הקשר לכ"ח טבת אפשר למצוא בשני דברים. דבר ראשון, אנחנו יודעים שנמצאים פה בפרשת וערה, יום שלישי לפרשת וערה. כשמסתכלים בחומש, יום שלישי בפרשת וערה, יש שם הפסוק, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי, וידעו מצרים כי אני השם. ראינו שהקדוש ברוך הוא עושה פעולות שגם הגויים, גם המצרים, יכירו בנוכחותו של הבורא. אז זה בעצם תוכן הדברים פה, שהרי בעצם עושה זה כחיבר ספר, שגם אלו שהם לא מאמינים והם המשכילים והם רוצים לעקור כל עניין של אמונה בהשם, גם הם יעידו כי אני השם. זה הקשר אחד. ועוד הקשר מעניין שקשור לתאריך כ"ח בטבת, יש ספר שנקרא מגילת הענית. מגילת הענית, למרות שמו מגילת הענית, זה לא מגילה של ימי תעניות, אלא שם יש תאריכים של ימים שבהם קרו מאורעות מסמכים, שבימים הללו אסור להתענות. אז זה מגילה של כל הימים שבהם אסור להתענות. אז יש שם ציון לאורך השנה, כל מיני תאריכים עם מאורעות היסטוריים שקרו באותו תאריך. כשמסתכלים על היום הזה כ"ח טבת, מה קרה? אז במגילת תענית יש סיפור כזה, שהיה סיפור שבזמן שהיו הצדוקים, הם אלה לא מאמינים בתורה שבעל פה, לא מאמינים באמונה פשוטה בלקות. והצדוקים חדרו לתוך ההרכב של הסנהדרין, וישבו ביניהם, ואף תלמיד חכם, יהודי, ראוי, לא ישב שם, זה הפך להיות סנהדרין של צדוקים. היחיד שהיה שם, היה שמעון בן שטח, פתן היחיד שישב שם. והיו דנים שם, אנשים באו לשם לשאול שאלות, כמו שבאים לסנהדרין, והם לא ידעו להביא הוכחות מהתורה לדברים שהם צדוקים. הצדוקים לא מאמינים בתורה שבעל פה, אז כשאתה שואל שאלה שצריך להביא הוכחה מפסוק, הם הוכחה בנויה על תורה שבעל פה, לא ידעו להביא ראיה. אז סימון בן שטח מסופר שם התערב ואמר, מי שיכול להביא הוכחה מהתורה, יש לו זכות לשבת בסנהדרין. ומי שלא יכול, מי שלא יכול להביא הוכחה מהתורה, אין לו מה לשבת פה. אוקיי, פעם אחת קרה שנפל איזה שאלה במקום, ואף אחד לא ידע, כולם עמדו דום. בא אחד מהזקנים שישב שם מהצדוקים, והוא ככה התחיל להתווכח שהוא כן יכול להסתדר עם זה, אז הוא אמר לשמעון בן שטח, תן לי יום, אני הולך הביתה, תן לי יום, אחר אני מביא תשובה. אוקיי, הוא הלך הביתה, ישב שם גם המלך, ינאי המלך ישב שם גם. בקיצור, נתנו לו זמן, והלך, ישב בינו לבין עצמו, והוא לא מצא שום מקור. הוא ראה שאין לו מקור, הוא התבייש לחזור לסנהדרין. הוא התבייש לחזור, נהיה מקום ריק. השמעון בן שטח אמר, אין מצב שסנהדרין פחות מ-71, ואחד לא הגיע, אז אני אכניס במקומו מישהו, אז הוא לקח את אחד התלמידים היהודים הרי שמיים, ואמר, אין ברירה, צריך להכניס במקומו מישהו. אוקיי, אז יש כבר אחד שמילא את המקום. ככה כל יום הוא שאל שאלה ואמר מי שיודע, וכל יום הוא גירה מישהו אחר שהלך הביתה ולא חזר, ואז הוא הכניס בפנים. וככה הגיע מצב שהוא הצליח לסלק את כולם, ונהיה סנהדרין, חזר להיות סנהדרין של חכמים יראי שמיים. ובאותו יום שהסנהדרין של הצדוקים הסתלקו, ובמקומם הגיע סנהדרין יהודים, זה היה כ"ח טבת, וזה הפך להיות יום טוב בעם ישראל, שלכן אסור להתענות ביום הזה. אז זה בעצם תוכן הפתגם של כ"ח טבת, שהרב צמח צדק עשה את הפעולות כדי לענות לצדוקים, בזמנו, למשכילים, לענות על כל השאלות ולהוכיח להם, איך שהם לא צודקים, זה הקשר אולי בין הפתגם דווקא לתאריך הזה של כ"ח טבת.